ורבי נחמן מתחיל את התורה ואומר, וזהו בחינת מעלת הביטחון. כי הביטחון הוא בחינת הסתכלות, שמסתכל וצופה בעיניו לשם יתברך לבד ובוטח בו. כמו שכתוב, עיני כל אליך יסברו. כי על ידי ההסתכלות בביטחון גם כן עושה כלי. היינו בגבול, גבול וזמן. כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד, אך שהיא בלא זמן. כי לפעמים צריך, אדם צריך דבר, לפעמים האדם צריך דבר עכשיו. אבל אם אין כלי, אז זה יבוא עוד שנתיים או שלוש שנים. אבל על ידי שאדם מסתכל בביטחון, עושה להשפעה גבול וזמן, שתבוא השפע בעת הזמן שהוא צריך. וזה מה שכתוב בפסוק בתהילים, עיני כל אליך יסברו, על ידי זה מתקיים ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. ביתו פירוש הדבר בזמנו, על ידי שהוא מסתכל בעיניו לשם יתברך, שזה נקרא מידת הביטחון, על ידי זה אתה נותן להם את אוכלם ביתו בעת ובזמן שהוא צריך, כי הביטחון הוא בחינת הסתכלות, והוא עושה כלי וגבול וזמן כנל. תורה עין וב, חלק ראשון. אז הרבנו אומר פה, יסוד. הוא מתחיל את התורה להגיד לנו יסוד. היסוד זה נקרא ביטחון בקדוש ברוך הוא. מה זה, מה הכוונה, שאנחנו אומרים ביטחון בקדוש ברוך הוא? שכתוב בספרים, בספרי הקבלה, כתוב יסוד מאוד גדול. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם על חוק אחד מאוד מאוד יסודי. וכל החוק הזה נרמז במילה בריאת העולם. מה זה בריאת העולם? מה זה המילה עולם? עולם זה מלשון העלמה. כל הבריאה היא בשביל שתהיה העלמה. ומה נעלם? הקדוש ברוך הוא נעלם מאיתנו בתוך בריאת העולם. זה חוק מספר אחד בבריאת העולם. דבר שני, כתוב בספרי הקבלה, שלעולם, עד שיבוא משיח צדקנו ותהיה גאולה וישתנה כל סדר ההנהגה, אז יש הנהגה שנמשכת 6,000 שנה, וההנהגה הזאת היא נקראת הנהגה של מציאות של חסרונות. מה הכוונה? לעולם אנחנו נמצאים במצב של חסרון. לא משנה מה מציאות האדם. לפעמים מצליחים, לפעמים לא, לפעמים עולים, לפעמים יורדים, אבל אין מציאות שהאדם לא יהיה במצב שיש לו חסרונות. לפעמים יותר מרגישים את החסרונות בדברים רוחניים, חסר לאדם אולי שמחת חיים, חסר לו יכולת לחשוב, ולפעמים זה יורד לדברים יותר שקשורים לסביבה ולחיים שלנו, כגון שחסר לאדם הזיווג, חסר לאדם הפרנסה, אין לו בית, אבל זה כלל גדול, כלל שתמיד האדם יהיה במצב של חסרון. ולא רק זה, לא רק שתמיד האדם יהיה במצב של חסרון, גם אם האדם במצב של חסרון והתמלו החסרונות שלו, נניח שהיה חסר לו משהו בפרנסה, וברוך השם קרה משהו, הכל הושלם, כל מה שהיה חסר לו עכשיו, לא רק שנתנו לו את מה שחסר לו, אלא הוא קיבל כפל כפליים. עכשיו הוא רגוע, ברוך השם, הוא הולך לישון, הוא אומר, סוף כל סוף הגעתי לשלווה ולנחלה. למחרת בבוקר הוא פותח את העיניים, הוא קם מוקדם בבוקר מתוך השמחה, 6:30, אומר לקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך, וירדו פתקאות עם חסרונות חדשים. וזה חייב להיות ככה. למה זה צריך להיות ככה? כי זה בריאת העולם. בריאת העולם זה שעד שיבוא משיח צדקנו ותהיה גאולה, תמיד אנחנו נמצאים במצב של חסרון. אין שום דבר, לעולם אין שלמות. אז שואלים המקובלים שאלה, למה הקדוש ברוך הוא באמת ברא את העולם בצורה כזאת? מה הסיבה שהעולם נברא באופן כזה שתמיד אנחנו במצב של חסרון? יש זמנים שיותר מרגישים, פחות מרגישים, אבל תמיד אנחנו נדע, תמיד שוב פעם נחזור למצב הזה, חסר לנו משהו. מה הסיבה? אז כתוב בספרי הקבלה, וזה למעשה היסוד שאומר פה רבי נחמן, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בתוך החסרון, בתוך החשיכה שעוברת עלינו, ומתוך המציאות הזה אנחנו נרים את העיניים שלנו אליו ונבקש ממנו שהוא ישלים לנו את החסרונות. זה דבר אחד. ודבר נוסף, לא רק שנבקש ממנו שהוא ישלים לנו את החסרון, אלא אנחנו נפתח בו שכל מה שאנחנו, כל מה שבאמת חסר לנו אנחנו נקבל. פירוש הדבר שאדם מסתובב בעולם הזה, שאדם, מי שזוכה כמובן למידת הביטחון, שאדם מסתובב בעולם הזה וידע וירגיש את זה גם בלב, שהוא לא דואג משום דבר. מדוע הוא לא דואג משום דבר? בגלל שיש לו אבא מאוד מאוד גדול, ובוודאי מה שהוא באמת צריך הוא יקבל. זאת, לא כל מה שאדם חושב שהוא צריך הוא יקבל. למה לא כל דבר? מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מדמיינים שאנחנו צריכים דברים. רק נדמה לנו שאנחנו צריכים דברים. אז את הדברים שאנחנו לא צריכים ואנחנו מדמיינים, אנחנו לא נקבל. אבל מה שאנחנו באמת צריכים, אנחנו בוודאי נקבל. לפני בערך שבועיים ניגש אליי מישהו וסיפר לי על איזושהי בעיה שיש להם בבית, והוא אמר לי, אני מאוד מאוד מודאג מזה. הדאגה הייתה מה הולך להיות עם הבית, מה הולך לקרות עם כל המצב של הבית. שאלתי אותו בן כמה הוא, הוא אמר לי, אני בן 40 פלוס. אמרתי לו, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך. יש לך פה באזור של החזה, יש לך פה איבר שהוא פועל כמו משאבה. אתה יודע שהוא מוציא דם, מכניס דם, מעביר דם לכל הגוף. אני שאלתי אותו, אתה זוכר שהיה פעם איזשהו מצב שהמשאבה הזאת הפסיקה לפעול, פנית לאיזו חברה שתתקן לך, תחליף לך את המשאבה הזאת? אמר לי, מה, הסתכל עליי בצורה, ראה איזה דברים מוזרים אני מדבר איתו. אמר לי, מעולם לא קרה כזה דבר. אתה יודע שאם הייתה מפסיקה, הלב היה מפסיק לפעול, הייתי מת. אמרתי לו, תגיד, מי מפעיל לך את הלב? אז הוא עצר ושתק. אמרתי לו, תדע לך, מאותו יום שבאת לאוויר העולם, אתה ואני וכל אחד, הקדוש ברוך הוא לא כל יום מפעיל לנו את המשאבה, כל שנייה הוא מפעיל לנו את המשאבה הזאת. ואתה יודע, והמשאבה הזאת, ברוך השם, עד עכשיו לא הפסיקה מעולם לפעול. אמרתי לו, תדע לך, מי שמפעיל לך ויפעיל לך את המשאבה, את המשאבה הזאת כל ימי חייך, תדע לך, הוא גם הולך לדאוג לך גם הלאה. ואין לך מה לדאוג. אם אנחנו נתחיל להתבונן ואנחנו נראה עד כמה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את החסרונות שלנו, אם רק נתבונן בזה, מכאן האדם יקבל ביטחון מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא באמת לא יעזוב אותנו. הוא לעולם לא עזב אותנו, רק היה לנו נדמה, היו לנו כל מיני מצבים בחיים שחשבנו מי יודע מה ילד יום, מה הולך להיות, אבל צריך לדעת כלל גדול בזה. כמו שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו עד היום הזה, והראיה שברוך השם, אנחנו בריאים, יושבים, לומדים, פועלים, כל אחד במה שהוא עושה. הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב את האדם. רק מה? יש מצבים שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. ואז נראה כאילו יש איזה מסך, כאילו יש איזה חומה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז אומר פה רבי נחמן, בשביל מה? למה יש את המסך הזה? למה יש את המציאות הזאת? המציאות הזאת היא כדי לנסות אותנו. לנסות אותנו, מה נעשה בתוך המצבים האלה של החושך, שנראה לנו שאנחנו עכשיו באיזשהו בעיה ומי יודע מה יקרה, כדי לנסות אותנו, ומה הניסיון, האם אנחנו זוכים להרים את העיניים לשמיים ולפתוח בקדוש ברוך הוא שייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים. ובשביל זה נעשה כל בריאת העולם. זה יסוד ראשון של בריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו למצבים שנראה לנו שאנחנו דואגים, אבל שנראה לנו מצבים מדאיגים, והוא רוצה שאנחנו נרים את העיניים לשמיים. מה זה נקרא להרים את העיניים לשמיים? שבתוכנו נחזק את המחשבה ואת ההרגשה הפנימית שלנו, ואנחנו נדע, הקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעזוב אותי. מה שלא יהיה הוא לא יעזוב אותי. אחד הצדיקים שהעבודה שלו הייתה בביטחון, זה היה דוד המלך. דוד המלך, מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא נפטר, אף הפי שהוא זכה להיות מלך, לא היה לו שום מציאות של ביטחון בעולם הזה. כל הזמן, אפילו כשהוא היה מלך ישראל וכל עם ישראל קיבל אותו למלוכה, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא היה מעביר אותו כאלה מצבים שדוד המלך היה מרגיש ברגע אחד הכל יכול להילקח ממני. עד כדי כך שהניסיון שהיה לו עם אבשלום, שהוא ברח, שאבשלום ימריד כמעט את כל עם ישראל כנגדו, ודוד המלך היה צריך לברוח באמצע הלילה, ורדפו אחריו, הוא היה בסכנה של מיטה. בן כמה הוא היה דוד המלך שזה קרה, כל הניסיון הזה? הוא היה בן 67. זאת אומרת, וזה לא היה הניסיון האחרון שלו. אפילו בגיל כזה מבוגר, הוא נפטר בגיל 70, 3 שנים לפני הפטירה שלו, הקדוש ברוך הוא הראה לו, אתה רואה, ברגע אחד אתה יכול לאבד את הכל. אם אני לא שומר עליך, אתה יכול לאבד את הכל ברגע אחד. וכל זה למה? כדי להקנות הניסיון, הניסיון זה, כתוב במפרשים, מה זה המילה ניסיון? מהמילה נס. נס זה להתרומם, להתנוסס זה להתרומם. כל הניסיון זה בשביל להרים אותנו. ובאיזה בחינה להרים אותנו? להרים אותנו בבחינה שאנחנו כל הזמן קונים יותר ויותר בעומק הלב את הקשר ואת הביטחון שבעצם יש לנו מישהו שמלווה אותנו וכמו חופה שומר עלינו בכל מה שעובר עלינו וכל הדרכים שלנו וכל זה כדי שאנחנו נקנה את זה כל פעם לקנות יותר ויותר בעומק הנפש אי אפשר לקנות את זה רק על ידי ניסיון פתאום האדם מרגיש כביכול שהקדוש ברוך הוא עזב אותו עזב את השמירה עזב עליו את ההשגחה ואדם צריך להתאמץ מתוך המציאות מתוך המציאות שבה הוא נמצא, הוא צריך להתאמץ ולהגיד לא, ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי. זה מה שרבנו אומר פה, שזה בחינת מעלת הביטחון. ככל שלאדם יש יותר ביטחון, כל מה שהוא צריך הוא מקבל באותו רגע שהוא צריך. יכול להיות שזה יהיה מצב שלא יקבל את זה 5 דקות לפני הרגע שהוא צריך ולא 5 דקות אחרי לה. אלא באותו רגע שהוא צריך הוא יקבל את הדבר הזה. לכן רבי נחמן אומר בספר חיי מוהר"ן, הוא אומר שיש צדיקים, והיה במשך הדורות, אנחנו יודעים ומכירים סיפורים על צדיקים, שההנהגה שלהם הייתה, ההנהגה שלהם הייתה שבלילה היה מגיע צאת הכוכבים, זה היום, זה לא, היום, רבי נחמן בעצמו אומר שזה לא עבודה שלנו, אנחנו אין לנו את המדרגה הזאת, אבל היו צדיקים, שהיה מגיע צאת הכוכבים, כל הכסף שהיה להם בבית, הם היו נותנים את זה, נותנים את כל הכסף, ולא נשארים עם שום כסף בלילה, אכלו את ארוחת ערב, מה שצריך, הלילה הזה קיבלו, מה יהיה מחר בבוקר? זה לא שהם היו צדיקים שהכירו אותם ועכשיו הם ידעו שהם בוודאי יקבלו את כל מה שהם צריכים מחר בבוקר. לא כך. אלא הם לא ידעו שום דרך איך יגיע להם הממון מחר בבוקר והם היו הולכים, היו דואגים שבלילה הנועם אלימלך, עוד לפני שהוא התפרסם, הנועם אלימלך היה מקפיד שבלילה לא יישאר אצלו בבית שום ממון. רק. למה? מה, למה אמנם מילים אלך נער ככה? מכיוון שכתוב בתהילים, יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלע. כל יום יש לו את הברכה שלו. בבוקר שנברא הבוקר, שהקדוש ברוך הוא בורא את היום החדש, איך שיש נצח חמה, הקדוש ברוך הוא בורא יום חדש, אנחנו אומרים את זה בתפילה, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כמו בישועת הבריאה, נגזר על האדם הברכה של אותו יום. היה אומר אמנם מילים מלך, אני לא רוצה לקלקל את הברכה של היום מברכה ישנה של אתמול. חבל לי לקלקל את זה. אני משאיר כסף בבית, אני מקלקל את הברכה החדשה. אז היה דואג, היה מקפיד לתת את כל הממון שהיה לו בבית. כמובן, אנחנו, היום אנחנו בפשטות לא במדרגה הזאת, ואם אנחנו ניתן בלילה בצאת הכוכבים את כל הממון שלנו, הבעיה שתהיה שבאותו לילה אנחנו לא נוכל לישון מרוב דאגות מה יהיה מחר בבוקר, אז לכן אנחנו אומרים, לומדים שיש כזה מדרגה. אבל, ויהי רצון שגם נזכה להגיע לזה. אבל אנחנו צריכים לדעת, ללמוד, כשאנחנו לומדים את זה, משיבים את זה אל הלב, מדברים מזה, מחזקים את זה בתוכנו, לאט לאט, לאט לאט האדם קונה את מידת הביטחון. ואז הוא מרגיש, יש מישהו שמלווה אותי בכל דרך חיי, שומר עליי ואני לא דואג משום דבר. כפי מידת הביטחון, כך הברכה של האדם. ככל שאדם יותר בוטח בקדוש ברוך הוא, ככה כל מה שהוא צריך הוא יקבל. הביטחון, זה מה שרבי נחמן אומר, הביטחון עושה כלי, כלי זה נקרא הכנה, לקבל את השפע. ולא רק זה, הוא אומר פה עוד דבר. הוא אומר באמת, השפע יורד למעלה תמיד. מה הכוונה? ההשפעה יורדת תמיד מלמעלה. מה הכוונה? מה זה המילים האלה אומרות? אומר רבי נתן, מסביר בליקוטי הלכות, באמת תדע לך כלל גדול. כל מה שכל העולם, מהחיות הכי קטנות עד החיות הכי גדולות, מה שכל בני אדם, יהודים וגויים כאחד, כל מה שהם צריכים, כל הזמן יורד מלמעלה. אין שום חסרון. בעולם שלנו אין שום חסרון. רק מה? כדי לקבל את זה, צריך להכין כלי. זה כמו שעכשיו יורדים מים, באיזשהו, נניח הרבה גשם, אם לאדם אין כלים, לקבל את המים של הגשם, הכל הולך לארץ, הולך לאיבוד. צריך, כמו, ככה זה גם ברוחניות. יורד, כל ההשפעות יורדות. כל מה שאדם צריך, הכל יורד. אנחנו צריכים לעשות כלי לקבל את השפע הזה. אומר רבי נחמן, מהו הכלי? לפתוח בקדוש ברוך הוא, שיתן לנו, לפתוח בו, שהוא לא יעזוב אותנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת שקרובה מאוד לדבר הזה, יש ספר שנקרא אוצרות הרמח"ל. הרמח"ל היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבי משה חיים לוצאטו. הוא כתב את הספר הידוע מסילת ישרים. ובספר אוצרות הרמח"ל הוא כותב מאמר של שני עמודים, והמאמר הזה נקרא מאמר הכיווי. כיווי מלשון לקוות, מלשון תקווה. הוא מתחיל את המאמר הזה והמילים האלה. הוא אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא אינו אלא בשביל התקווה. שנשמות ישראל יקוו לקדוש ברוך הוא ויאמרו לפניו, אתה תקוותנו, או בתפילה או בשיר. ככה מתחיל המאמר הזה. כשראינו את זה, אמרנו שיש קודם כל, יש פה סוד מאוד גדול. יש פה סוד מאוד גדול. עכשיו אנחנו מבינים למה ההמנון של מדינת ישראל נקרא התקווה. הנה, הרמח"ל אומר שצריך להגיד תקווה גם או בתפילה או בשיר. אז אני לא יודע אם הם כיוונו לזה, אם הם כיוונו לרמח"ל. אבל על כל פנים, זה המקור של ההמנון שלנו, התקווה. המספיר ממשיך ואומר הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, מצפה מכל יהודי, שתמיד, תמיד שאדם נמצא פה בעולם הזה, יקווה ויחכה ויצפה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מכל מה שהוא צריך. אז הוא אומר כך, כל האמונה והשמחה של האדם זה כפי גודל התקווה שיש בתוכו. ככל שאדם יש לו יותר כיווי, יותר מקווה, ומאמין שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו מכל מה שהוא צריך, יותר יש לאדם הזה אמונה, יותר יש לאדם הזה שמחה. אומר הרמח"ל, השמחה של האדם זה כפי כמה שהוא מקווה לישועת השם. ואחר כך בהמשך הוא אומר, וגם אם האדם ייפטר מן העולם, ואין בידו מצוות ומעשים טובים, ולא זכה ללמוד תורה, אבל הוא זכה תמיד לקוות, תמיד הוא ציפה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו. והוא לא זכה לעשות שום דבר, ככה הרמח"ל אומר. לא זכה לעשות שום דבר, אבל מה? הוא תמיד קיווה וציפה שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו. אומר הרמח"ל בלשון הזאת, הוא אומר, ומיד באים מלאכים קדושים ועליונים, ונושאים אותו בכנפיהם לגן עדן, והוא יושב במחיצתיו של הצדיקים, והצדיקים מתפלים ואומרים, מה לזה בינינו? הרי אנחנו רואים, אין לו מצוות, אין לו מעשים טובים, אין לו דברי תורה, מה הוא עושה איתנו? ואף אחד לא יודע. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, היהודי הזה כל ימי חייו ציפה וקיווה לישועה שלי, וכאן מקומו במחיצת הצדיקים הגדולים. רק בגלל זה שהוא ישב וקיווה וציפה לישועת השם. ככה רמח"ל כותב. ואחר כך הוא ממשיך ואומר, שהתפילה שלו מתקבלת, של האדם המקווה ומצפה לישועת השם, התפילה שלו פועלת יותר מתפילתיו של צדיקים. אז זה קשור למידת הביטחון. זה היסוד הראשון שאומר רבי נחמן בתורה, שעל ידי ביטחון וכיווי שאנחנו מקווים לישועה של הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו עושים כלים ואנחנו מכינים את עצמנו לקבל את הברכות של הקדוש ברוך הוא. כל הברכות באים מהנקודה הזאת. ידוע שיש אחד הדרכים ברפואה, זה על ידי שאדם זוכה להכניס את הנפש שלו, את עצמו, למציאות של שמחה. השמחה עצמה זה רפואות לאדם. אז הפעם בספר שיחות הר"ן מובא שמה שיום אחד הבת של רבנו, שרה, באה לרבנו ואמרה לו שיש לה כאב שיניים מאוד חזק וקשה לה לעמוד בזה. אז רבנו אמר לה שתסגור את החדר, שאף אחד לא יראה אותה, ואמר לה, תתחילי לשיר ולרקוד. תתחילי לשיר, לרקוד ולמחוא כפיים. והיא עשתה את זה בתמימות. אבא שלה זה הרופא, אז היא שמעה את דרכי הרפואה של אבא שלה. היא סגרה את זה, והתחילה לשיר ולרקוד, עד שעבר לה כל הבעיה בשיניים. מדוע? מכיוון שלפי האמת, כל מצבי הגוף שלנו, זה בעצם פועל יוצא ממצבי הנפש. הנפש זה החיות הפנימית של הגוף. ברגע שאנחנו יודעים את הנקודות הנכונות של הנפש, אנחנו ממשיכים רפואות גם לגוף. אדם יכול לרפות את עצמו גם ממחלות על ידי שהוא יודע איך לחזק את עצמו נפשית. שמעתי לפני בערך חודש, ישבתי עם איזה מטפל, שהוא מטפל גם בבעיות גופניות, אבל דרך טיפול נפשי. והכל על פי החסידות והקבלה, על ידי שמחה ואמונה ותקווה. אבל יש לו דרך מאוד מאוד מובנית. זאת אומרת, זה דרך א', ב', ג', מאוד מסודרת. אז הוא סיפר לי, כך הוא אמר לי, היה לי בן אדם שהיה לו גידול במוח. לא עלינו, מי שיודע שזה אחד הדברים הכי קשים לרפות, זה שיש גידול במוח. הוא אומר, כשהבחנו מה הסיבה שגרמה לו את הגידול, והתחלנו לחזק אותו ולשמח אותו, כדי שיתמודד נפשית עם הבעיה הזאת, הוא אומר, בלי שום השתדלות, בלי שום טיפול, הגידול עבר. מדוע? מכיוון שהנפש היא בעצם מחיה ומניעה את כל כוחות הגוף. ברגע שאנחנו יודעים להבחן, ואנחנו מתחזקים בביטחון, בתקווה ובשמחה, אנחנו ממשיכים רפואות לכל המצבים שלנו. עכשיו הוא ממשיך ואומר, רבנו, וזה בחינת מעלת התקרבות לצדיקים. כי כתוב, צמא נפשי. יש מישהו שהוא צמא מאוד. אפילו מרוב הצמאון, הוא לא יודע, אין לו מים טובים, אז הוא שותה אפילו מים מלוכים. גם כך יש בחיים שלנו, ובעבודת הבורא יתברך, יש בני אדם שהם תמיד בבחינת צמאון. ולומדים ומקיימים מצוות, ועובדים עבודתו תמיד. אבל אין להם מזה רגיעה ומנוחה לנפש. מכיוון שזה בלא זמן ושכל. אבל כשאדם זוכה להידבק בצדיקים, הם עושים לו גבול או זמן, שזה לא יהיה בבחינת סימאון. ואז האדם זוכה לעשות כלים ולהתחדשות המוחים. עד עכשיו רבי נחמן דיבר על העניין של הביטחון, של התקווה, שזה עושה כלים לקבל השפעות. עכשיו, תוך כדי דיבור, תוך כדי משפט, עובר בכלל ליסוד אחר לגמרי. מה אומר? הוא אומר, וזה בחינת מעלת ההתקרבות לצדיקים. מה הקשר בין ביטחון ובין תקווה לבין מעלת התקרבות לצדיקים? אז אומר רבי נחמן, כמו שהביטחון והכיווי לקדוש ברוך הוא עושה כלים לקבל שפע, אותו דבר, באותה בחינה, אדם שמתקרב לצדיקים, לצדיקים אמיתיים, זה יכול לעשות כלים לקבל את השפע של הקדוש ברוך הוא. וזה צריך קצת להבין ולדעת מאיפה זה נמשך הדבר הזה. מה השורש והסיבה שהתקרבות לצדיקים עושה כלים והכנה לקבל את האור ואת השפע של הקדוש ברוך הוא? למעשה, המקור של הדבר זה במתן תורה. כל העניין הזה מתחיל בכלל עם ישראל בזמן מתן תורה. מה היה במתן תורה? במתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות. כשהקדוש ברוך הוא התחיל להגיד את עשרת הדיברות, אז הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא היה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה הדיברה הראשונה, הדיבור הראשון. הדיברה השנייה מה זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז הדיבור הראשון זה האמונה, אנוכי השם אלוקיך, אחר כך האיסור של עבודה זרה. כתוב בחז"ל, חז"ל אומרים, שכשעם ישראל שמעו את שתי הדיברות האלה מפי הקדוש ברוך הוא, הם אמרו לקדוש ברוך הוא, הם אמרו למשה רבנו, אמרו למשה רבנו, תגיד לקדוש ברוך הוא שיותר לא ידבר איתנו. דבר אתה עמנו, ואל ידבר עמנו השם, פן נמות. מדוע? כי לשמוע דיבור מהקדוש ברוך הוא זה לא דבר הכי פשוט בעולם. וכתוב שנשמתם פרחה, ואמרו עם ישראל, אנחנו שומרים עוד דיבור אחד, עוד דיבור אחד, אנחנו מתים. הנשמה פורחת ולא חוזרת לגוף יותר. אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אומר המדרש, שבשעה שמשה רבנו שמע את זה, לא היה טוב בעיניו הדבר הזה. הוא אמר, משה רבנו, וכי אין אתם רוצים לשמוע את עשרת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים שאני אהיה ממוצע ביני לביניכם? ואז משה רבנו לא הסכים עם ישראל, והייתה מחלוקת. עם ישראל אמר, דבר אתה עמנו, ואל ידבר עמנו השם. משה רבנו סבר שהקדוש ברוך הוא צריך לדבר אל כל עם ישראל. הוא לא הסכים עם עם ישראל. אומר המדרש, מי יפסוק פה מה האמת? בדרך כלל הולכים למשה רבנו, הולכים לצדיק שיגיד לנו מה האמת. פה הבעיה שהמחלוקת היא עם הצדיק עצמו. כל עם ישראל אומר טענה אחת, משה רבנו אומר טענה כנגד זה. מי יפסוק לנו פה מה האמת? אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא פסק. מה הוא אמר למשה רבנו? היטיבו אשר דיברו. הקדוש ברוך הוא הצדיק את עם ישראל. עם ישראל צודק, עכשיו, כל מה שאני אדבר, אני אדבר אליך ואתה תגיד אליהם. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא אומר, בהמשך הפסוק, ומי ייתן והיה לבבם זה עם מי כל הימים. מה זה הכוונה, מה הכוונה והיה לבבם זה עם מי כל הימים? הקדוש ברוך הוא אומר, ויהי רצון שתמיד ירצו לשמוע את הדיבורים שלי, את התורה שלי, את הדעת שלי, דרך הצדיק. דרך הצדיק שנקרא משה רבנו. ואז נקבע הנהגה. נקבע עד סוף כל הדורות, נקבעה הנהגה שלמה, שפירוש משמעות ההנהגה הזאת, שעכשיו הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את התורה ישירות, הוא לא אומר לנו מה דעתו ומה הוא רוצה מאיתנו בצורה ישירה, אלא לעולם זה דרך הצדיק. הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק מה הוא רוצה מאיתנו, והצדיק מגלה לנו את זה. אבל פה מתעוררת שאלה. הרי ברוך השם קיבלנו תורה. קיבלנו תורה שבכתב, קיבלנו תורה שבעל פה, ועכשיו זה הכל כתוב כבר בספרים. מה עכשיו צריך שהצדיק יחדש לנו חידושים? לכל היותר אולי יסביר לנו מה שכתוב בספרים. אבל למעשה, אנחנו כבר קיבלנו, עכשיו זה כתוב בספרים, אין התחדשות, לכאורה, אין התחדשות. אומר רבי נתן אומר יסוד מאוד גדול, רבי נתן כותב יסוד מאוד גדול, ואומר, בכל דור ודור, בכל יום ויום, לכל יהודי ויהודי, כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש דבר תורה חדש של אותו יום. התורה זה לא דבר, זה לא חוכמה אחת שקיימת, ועכשיו זה רק צריך ללמוד אותה, אלא זה, התורה זה חוכמה אחרת לגמרי. זה נקרא מעיין נובע. התורה כל הזמן מתחדשת. לכן כתוב, תורה חדשה, כתוב במדרש, תורה חדשה מאיתי תצא. התורה היא כל הזמן מתחדשת, כל הזמן מגלים דברים חדשים בעולם. ואיך אנחנו יכולים לדעת את החידושים של התורה שישנם בעולם? אז זה אומר, זה מה שאומר המדרש. עכשיו, יש צדיק, בכל דור ודור יש צדיק אחד, או יותר מצדיק אחד, שהקדוש ברוך הוא מגלה להם את התורה של אותו הדור, והצדיק הזה הוא מגלה לנו את התורה של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו רואים שכל הזמן יש חידושי תורה. חידושי תורה זה לא סתם שעכשיו איזה בן אדם חכם בא וחידש איזה דבר שלא חשבו קודם. אלא חידושי תורה אמיתיים זה תורה שעכשיו מתחדשת בשביל הנשמות ובשביל הדור הזה. וכל הזמן זה קורה הדבר הזה. דוגמה לדבר זה שהיה צדיק מאוד גדול לפני 400 שנה, קראו רבי יצחק לוריא, הארי הקדוש, ורבנו הארי, הוא גילה דרכים ועצות בדרכי התשובה. איך בן אדם שרוצה לחזור בתשובה, איך הוא אמר, תעשה א', ב', ג', ד', תעשה את הדברים האלה, רבנו הארי הקדוש אמר, בוודאי האדם יזכה לחזור בתשובה שלמה. בא הבעל שם טוב, ואחר כך תלמידי הבעל שם טוב, ובפרט רבנו, וגילו דרכי תשובה אחרים לגמרי, חדשים לגמרי, לא קשורים בכלל לדרכי תשובה של רבנו הארי. ולא רק שהם לא קשורים, הם אפילו נוגדים וסותרים את דרכי התשובה של רבנו הארי. אומר רבי נתן, ואם אדם היום ירצה לעשות את דרכי התשובה של רבנו הארי הקדוש, לא רק שזה לא יועיל לו, זה גם יכול להזיק לו. הוא צריך את דרכי התשובה החדשים. ואז מתעוררת השאלה, למה? ורבנו הארי הקדוש טעה, הוא אמר איזשהו דבר לא אמיתי. אומר, מסביר רבי נתן, לא, ודאי שזה היה דברים אמיתיים. אלא לדור שלו היו דרכי תשובה שמיוחדים ומתאימים לדור שלו. אבל הדורות השתנו לגמרי, באו נשמות חדשות לגמרי לעולם, כל מה שהיה בדור של רבנו הארי הקדוש לא מתאים לדורות שלנו, בדורות שלנו אנחנו צריכים דרכי תשובה חדשים לגמרי. והדברים אחרים, אחד הדוגמאות לדבר, שאצל רבנו הארי הקדוש אנחנו רואים שיש הרבה מאוד תעניות וסיגופים. על כל טעות שאדם עושה, יש כך וכך תעניות וסיגופים. ואם אנחנו היום נסתכל ואדם ימדוד כמה תעניות הוא צריך לעשות לפי התורה של רבנו הארי הקדוש, זה בעיה מאוד גדולה. מדוע? כי הוא יצטרך לבוא לפחות עוד 3 גלגולים להשלים את התעליות שהוא חייב רק מהגלגול הזה. לא מה שהוא עוד הולך לחדש. ומכיוון ש, על כל טעות זה תעניות. אבל הדורות שלו באמת היו שייכים לכזה דבר. בא רבנו ורבנו אומר במפורש. רבנו אומר במפורש. היה שהוא היה צעיר, שהרבי נחמן היה צעיר, מגיל הבר מצווה, מגיל 13 עד גיל 18, היה מתענה הרבה מאוד. היה הרבה יותר מתענה מאשר אוכל. ואחר כך הוא אמר, אני מצטער על כל התעניות שעשיתי, כי השגתי עכשיו את גודל המעלה של התפילה וההתבודדות ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ורבי נחמן גילה לנו יסוד מאוד גדול. היום לא צריך תעניות, הדרך זה לא תעניות, זה לא סיגופים, לא גלגולי שלג, אלא מה כן? אז אם כך, לא תעניות, לא סיגופים, אדם חטא, מה הוא יעשה? אומר רבי נחמן, דבר פשוט. לך לקדוש ברוך הוא, תדבר איתו, תגיד לו שאתה מצטער על מה שעשית, תגיד לו תודה רבה שהוא נותן לך את כל מה שהוא נותן לך, ושאתה שמח שאתה זוכה להיות יהודי, ושאתה זוכה, שמח על הזכות הזאת, שאתה יכול לדבר איתו והוא מקשיב לך. אומר רבי נחמן, ותגיד את הדברים האלה, על ידי זה אתה מתקן את כל הקלקולים שלך. מה שבתקופת רבנו אריה הקדוש, אדם היה מחלל שבת 84 תעניות. אומר רבי נחמן, אל תתענה. שום תענית מ-84 תעניות, אל תתענה. לך תעשה כל יום 10 דקות התבודדות, תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה מאוד אוהב אותו, אתה מאוד שמח שהוא שומע את התפילות שלך, תגיד לו תודה רבה על הדברים שהוא נותן לך, תבקש לנו סליחה על מה שהיה. אומר רבי נחמן, אין צורך בתעניות. אומר, על זה אני מצטער, שכל כך, כל כך איסרתי את הגוף שלי במקומות שבכלל לא הייתי צריך. אבל כמובן שרבי נחמן היה צריך לעבור את כל זה כדי לגלות את כוח התפילה, את הכוח הגדול שיש בתפילה, ובפרט אומר רבי נחמן, ובפרט שאדם זוכה, בפרט שאדם זוכה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. צריך לדעת, אחד הדברים הגדולים ביותר בחיים שלנו זה שיש לנו הכרת הטוב. על מה הכרת הטוב? הכרת הטוב על מה שיש לנו. ברוך השם, אדם צריך להסתכל, אני ישן ברחוב, ברוך השם, אני לא ישן ברחוב. יש לי מה לאכול במקרר? אדם מתחיל להסתכל על הדברים הפשוטים, היומיומיים שיש לו, וצריך לדעת, זה לא פשוט שזה קיים. אנחנו כל כך רגילים מהמציאות החיים שלנו, אנחנו רואים, זה פשוט שזה מגיע לנו. לפני 3 שנים, היינו בלוס אנג'לס, אז מישהו אמר לי, בוא, אני רוצה להכיר לך את לוס אנג'לס. לקח אותי ב-12 בלילה, עשה לי סיור ברחובות לוס אנג'לס עם הרכב שלו. אחד המקומות, הוא אמר לי, בוא, אני רוצה להראות את אחת השכונות היוקרתיות בלוס אנג'לס. זה שכונת ההומלסים. אתה רואה שם רחובות של אנשים שגרים בתוך קרטונים. בתוך קרטונים, יש שם כל מיני ברזי מים ששופכים מים לרחוב, שם זה המקלחות שלהם והרחצה שלהם. ומה זה נקרא, וזה לא כולם באותו מעמד, זה לפי גודל הקרטון ואיכות הקרטון, אז ככה זה נקרא איכות הבית. אז הוא אמר לי, לפעמים אדם זוכה להשיג קרטון של מקררים. הוא אומר, אתה לא יודע, זה כמו לבנות וילה. שתי קרטונים חדשים של מקררים, זה כמו לבנות וילה. אז רואים שם מאות, אם לא אלפי אנשים שישנים באופק הזה, ופתאום אנחנו רואים, זה לא כל כך פשוט שיש לנו בית. זה לפעמים טוב ללכת ולהתבונן בדברים האלה כדי להעריך, להכיר תודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נותן לנו. אומר רבי נחמן דבר גדול מאוד, שאדם זוכה להרגיש את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על מה שיש לו, על הדברים הטובים. לפני שאתה מסתכל על החסרונות שלך, לפני שאתה רואה מה שחסר לך, קודם כל תסתכל מה כן יש לך. מה יש לך? אוכל יש לך? בית יש לך? אם יש רכב, יש לך רכב, וכן הלאה וכן הלאה. דבר ראשון, תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על מה שיש לי. כל יום להקדיש 4.5 דקות, לא צריך יותר, 4.5 דקות, להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה על דברים פשוטים שהיו לו במשך ה-24 שעות האחרונות. קיבלת, היה לך איזו סעודה טובה, הצלחת באיזשהו עסק, פגשת מישהו ששימח אותך, שמעת איזשהו דבר, פשוט תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. המסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה, שזה סוד. זה סוד שצריך לגלות אותו. הוא אומר שכל מידת השמחה של האדם, כל העולם רוצים שמחה. השמחה זה העושר הפנימי, זה באמת מה שבאמת באמת מה שחסר לנו, זה שמחה פנימית. אומר רבי נתן דבר גדול מאוד. הוא אומר, אתה יודע למה בני אדם לא שמחים? מה הסיבה? למה בני אדם לא שמחים? הוא אומר דבר פלא. הוא אומר, בגלל שלא מודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נותן להם. ברגע שאדם לא יודע להכיר תודה להכיר טוב לקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים שנותן לו, אומר רבי נתן, על כן יורד האדם, מפסיד האדם את השמחה שלו. ברגע שאנחנו זוכים, ברגע שאנחנו זוכים להכיר טובה ותודה לקדוש ברוך הוא על הדברים שהוא נותן לנו, אפשר גם לבקש על החסרונות, אבל לפני שמבקשים על מה שחסר לנו, קודם כל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על מה שיש לנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, על ידי זה האדם נעשה אדם שמח. איך קונים את השמחה? על ידי שמתרגלים להגיד תודה. אני רוצה לספר משהו. לפני כמה שנים ראיתי את הדברים האלה גם בליקוטי מורן, גם בליקוטי הלכות, והתחלתי לקיים את זה הלכה למעשה, אני עצמי, וגם אמרתי את זה לאנשים. אני רוצה להגיד לכם, רואים את זה בחוש, ממש, זה לא באיזה העלמה והסתרה. האדם עובר תקופה מסוימת, שאדם זוכה להגיד כל יום תודה לקדוש ברוך הוא, אחרי כמה שבועות, ואם הוא אדם עם הרבה דיכאונות לכל היותר, אז כמה חודשים, פתאום האדם לא שם לב לזה, לא ישים לב לזה. פתאום הוא קם בבוקר, הוא מתחיל לחייך. פתאום מתחיל להיות אדם שמח בחיים שלו. רק בגלל הדבר הפשוט הזה, שהוא יתרגל להגיד תודה. זה צריך להגיד את זה לפסיכולוגים, שהם משגעים לפעמים את בני אדם, מסובבים אותם בכל העולם עם תרופות וכדורים, כי האדם אומר לזה. צריך להגיד לפסיכולוגים, לכו תגידו לאנשים, תלכו לשדה, תתחילו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אז כל זה אומר, זה מה שאומר, שהתורה מתחדשת. רבנו אריה הקדוש לא היה אומר לאנשים ולתלמידים ולמי שהיה קשור איתו ללכת בדרכים כאלה. ולא בגלל שהוא טעה, הוא לא טעה. זה היו דורות אחרים לגמרי, זה היו נשמות אחרות לגמרי. נשמות שהיה בפנימיות שלהם, הן היו הרבה יותר חזקות, היו במקום אחר לגמרי. ואצלהם, אדרבה, התיקון שלהם היה תעניות וסיגופים, וזה האמת. בדורות שלנו לא שייך תעניות וסיגופים. אנחנו גם ככה בקושי נושמים. אנחנו נתחיל לקבל לעצמנו עוד תעניות וסיגופים, מי יודע לאיפה האדם יגיע. באמת יגיע לדיכאונות קשים מאוד. לכן, זה הבעל שם טוב התחיל לגלות את הנקודה הזאת, ורבנו מאוד מאוד העמיק והכניס בכל העולם את העניין הזה, שההסתכלות בעין טובה על עצמו, על אחרים, על ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג. עין טובה זה לראות, קודם כל לראות כמה טוב כן יש. לפני שאתה מסתכל על החסרונות, אסור לך להסתכל על החסרונות, לפני שאתה מסתכל על הטוב שיש. ואז מה זה עושה הדבר הזה? הדבר הזה עושה כלים לאדם לקבל הרבה שפע. וקודם כל, קודם כל האדם מקבל שמחה. אז זה העצות, והתורה מתחדשת על ידי הצדיקים. הצדיקים מקבלים בנשמתם, הם מקבלים השגות, הם מקבלים הבנות, איך להדריך את הדור שהם שייכים אליו ושקשורים אליו. וזה נקרא התחדשות התורה. וכשאנחנו מקבלים מהם את התורה, וכשאנחנו אומרים מהם, זה עכשיו, הדורות שלנו זה בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, זה שאנחנו מקבלים את התורה מהבעל שם טוב, מתלמידי הבעל שם טוב, ומרבנו. כי רבנו עשה שלמות, מכל זה הוא עשה איזה שלמות להדריך את הדורות שלנו. וברוך השם, היום אנחנו רואים, אנשים לא מצליחים לצאת ממצבים נפשיים לא טובים, עד שהם לא שומעים איזה עצה או איזושהי דרך מרבנו. וברגע שהם שומעים עצה ודרך מרבנו, רואים את זה לפעמים בזמן קצר, כל החיים שלהם משתנים. כל מה שעבר עליהם זה רק לחכות שישמעו איזה דיבור. שמעתי מאחד מזקני ברסלב לפני 3-4 שנים. אז הוא מאוד דחף והמריץ שללכת ממש מבית לבית, לתת ספרים, לקחת צדקה. אמר, אבל תדעו לכם. מה שאני אומר לכם, ללכת מבית לבית, מכיוון שאנשים מחכים, אומר, אנשים יושבים, מחכים, שמישהו יבוא ויגיד להם דיבור אחד של רבי נחמן מברסלב. אומר, אז הוא נתן דוגמה. הוא אמר, אתם יודעים, אתם דופקים בדלת של איזשהו משפחה, אבא, אמא, פותחים לכם את הדלת, אמר, תדעו לכם, אתם יודעים, ב-30 שנה האחרונות, אתם יודעים מה הם עושים ברגע שהם חוזרים מהעבודה? מ-6:30 בערב עד 10:30 הם יושבים ורואים את הטלוויזיה. יושבים ורואים טלוויזיה. אמר, בסדר, אפשר לעשות דברים גדולים מאוד בטלוויזיה. אבל מה כן נעשה היום, עד שיתהפך? רק מפסרים להם בשורות רעות. יש כזה עניין, עיתונאי טוב, או איש תקשורת טוב, זה 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 נקרא שיש לו סקופים. מה הסקופים? כמה שיותר זה שחור, כמה שזה יותר מכאיב, כמה שזה יותר מדכא, הרי זה משובח. עכשיו היה פה את הרצח הכי גדול והאסון הכי גדול, וראיתי פעם שאם עובר כמה שעות ואין איזו ידיעה לא טובה להודיע, מתחילים לדבר על החור באוזון, וזה עניין של כמה עשרות שנים, מאות שנים, כדור הארץ מתמוטט, נשרף, הכל נחרב. יש כזה מין דחף פנימי להודיע דברים לא טובים. עכשיו אנחנו תמימים, יהודי, בן אדם תמים, יושב, רואה את זה, מה קורה? לאט לאט מתחיל להצטבר אצלו בלב, הרגשה של, שמע, הכל דיכאון פה. אם לא היה איזה רצח, שוד, או איזה מישהו הרג מישהו, או חטף מישהו, או שהתמוטט בכלכלה משהו, הוא לא עובר, הוא לא, אין יום שלא יעבור שהוא יקבל איזה 10 ידיעות כאלה. אז אנחנו לא שמים לב מה זה עושה, זה מכניס אותנו, לאט לאט זה מכניס אותנו לעצמות ולדיכאון. ופתאום, זה מה שהוא אמר, הוא אומר, פתאום דופק במשפחה הזאת איזה יהודי, ככה מחייך, שואלים אותו, מה אתה רוצה? אני רק רציתי להגיד לך איזה דבר שרבי נחמן מברסלב אומר, מה אתה רוצה להגיד לי? הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אז הוא אומר, מה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? איפה שמעת את זה? איפה זה כתוב? מה זה, לא הודיעו את זה, בטלוויזיה לא הודיעו את זה בחדשות. אין שום תוכנית, איזה תוכנית חדשנית, איזה חיד, שאמרו לי את הדבר הזה. אבל מכיוון שהנשמה היהודית רוצה לשמוע את הדברים האלה, ומתגעגעת ומחכה שמישהו יבוא ויגיד לה את הדבר הזה, אז הם פותחים את הדלת, וראינו את זה הרבה פעמים בחוש, ואומרים, טוב, בוא תסביר לנו מה הכוונה, ומה אתה מתכוון. אז באמת כל הנשמות רוצות ומחכות שיבואו ויגידו להם דיבורים של רבנו, של רבי נחמן ברסלב. עכשיו זה רק הולך ומתחזק יותר ויותר. זה מה שאנחנו רואים עכשיו, תדעו לכם, זה רק ההתחלה. עוד מעט אתם תראו, אפילו נתניהו לא יסכים להתחיל ישיבת ממשלה, יש סדר, לפני ישיבת ממשלה, 7 דקות ליקוטי מוהר"ן. כל ישיבה יש שר אחר שיהיה חייב להגיד שיחה בליקוטי מוהר"ן. יום אחד לפיד יגיד שיחה בליקוטי מוהר"ן, ביום שני ליברמן, כל אחד יגיד בתורו איזה כמה דקות בליקוטי מוהר"ן. אם למשל יש מצב לא כל כך טוב, יש בעיות בכלכלה, אז נתניהו יגיד, היום אל תגיד שיחה בליקוטי מוהר"ן, היום תגיד לנו משתפכות הנפש, תחזק אותנו, תעודד אותנו שלא נשבר. מן הסתם, נתניהו בעצמו ידבר על העידה של ההתבודדות. יש לו כבר התקשרות עם ההתבודדות, לנתניהו יש כבר קשר, הוא כבר יודע מה זה התבודדות. אתם יודעים שיש לו הבת והחתן שלו עם, ברוך השם, חסידי ברסלב, יש לו נכדים עם פייס, אני מכיר אותם, ברוך השם. זה כבר קרוב אליו הדיבור, הדבר הזה. עוד מעט נראה את זה, כל הממשלה תגיע לאומן, יגידו ביחד תיקול הכללי. ברגע שהממשלה... ברגע שכל הממשלה יגידו ביחד תיקון הכללי על הציון של רבנו, באותו רגע, אז האחמדינג'אד פתאום יעשה תשובה, יבקש סליחה על כל מה שהוא צייר אותנו ואיים עלינו, ישלח מטוס מלא כסף וזהב לחלק למשפחות עניות בארץ. אז הצדיק מגלה לנו את כל הדרכים האלה. הצדיק מגלה לנו את הדרכים האלה, יש בדיוק, בדיוק הפוך מכל העולם, השכל, הדעת של להמתיק דינים ולבטל דברים לא טובים, זה בדיוק הפוך מכל העולם. אני אספר עוד סיפור אחד, שהיה מלחמת המפרץ לפני קצת יותר מ-20 שנה, אז בישיבה בירושלים תקנו תקנה. הרי אם מי שזוכר את זה, היו אזעקות והתחילו לעוף טילים. אז בישיבה בירושלים תקנו תקנה. כל פעם ששומעים אזעקה, יש גג, הישיבה זה ברובע המוסלמי, בעיר העתיקה ברובע המוסלמי. אז תקנו תקנה שעולים על הגג ורוקדים, עושים ריקודים. למה? יש אזעקה, מה שייך לי לרקוד? כי רבנו אומר, על ידי מחיאות כפיים וריקודים ושמחה מבטלים את הדינים, מבטלים גזרות. אז קיימו את זה כפשוטו. היו רוקדים על הגג. אז אתם יודעים מה היה ברובע המוסלמי? כל הרובע המוסלמי, כל הזקה, כל הרובע המוסלמי היה ריקודים. למה? הערבים רקדו מרוב שמחה שזורקים עלינו טילים. בישיבה רקדו כדי לבטל, כדי לבטל דינים, כל הרוב המוסלמי היה, הפך להיות עכשיו עניין של ריקודים. כל אחד בעניינו. אז זה הצדיקים מגלים לנו. את הדרכים, איך להתקרב אל האמת, הצדיקים מגלים לנו. ולאן אנחנו בעצם, איזה בחינה האדם צריך להגיע? לאן האדם יכול להגיע? יש, זה כתוב, מה שאמרנו קודם, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, צריך לדעת, כתוב בחז"ל אומרים, שכל נשמות ישראל היו במתן תורה. מי שהיה חי באותו הדור, ודאי היה במתן תורה. ומי שלא היה חי באותו הדור, הנשמות של כולנו, הקדוש ברוך הוא הוריד אותם להר סיני לשמוע את עשרת הדיברות, לקבל את עשרת הדיברות. והדיבור הראשון שאנחנו קיבלנו, זה אנוכי השם אלוקיך. כל נשמה יהודית שמעה את הדיבור הזה, אנוכי השם אלוקיך. מה זה פעל? בספרי הקבלה כתוב שזה פעל פעולה מאוד מאוד גדולה. אנוכי השם אלוקיך, שכל הנשמות שמעו את זה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא על ידי משה, אז כל נשמות ישראל קיבלו כוח ואור של אמונה פנימי מאוד מאוד חזק בתוך הנשמה. כי דיבור של הקדוש ברוך הוא זה לא כמו דיבור אנושי. אנחנו יכולים לראות שלפעמים שמדברים איתנו, יכולים לשמח אותנו, יכולים להצער אותנו, הדיבור משפיע. הכוח של הדיבור הוא משפיע. זה בין בני אדם, בין אדם לחברו. כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אומרים המקובלים שזה השפיע בתוך נשמות ישראל, כזה כוח גדול של אמונה, שלא משנה מה יעבור על האדם היהודי בעולם הזה, תמיד הוא יוכל לחזור בחזרה לקדוש ברוך הוא ולאמונה ולהתקשרות איתו. מאיפה כל זה נמשך? מאותו דיבור, אנוכי השם אלוקיך. זה ישריש בתוכנו, בתוך כל הנשמות זה ישריש כזה כוח של אמונה, שבאמונה הזאת, בשעה, שעם ישראל שמע, אנוכי השם אלוקיך, היה מדרגה של התאחדות שלמה של כל הנשמות עם הקדוש ברוך הוא. אחרי מתן תורה, זה ירדנו לשכחה, כדי עכשיו שאנחנו נעבוד על זה ונחזור אל המצב הזה. אז אנוכי השם אלוקיך זה נקרא הדבקות והאחדות השלמה של הנשמה של האדם היהודי עם הקדוש ברוך הוא. זה קיים בכל אחד מאיתנו. בכל אחד מאיתנו, מהרחוק ביותר עד הקרוב ביותר, יש בתוך הלב שלו, בתוך הנפש שלו, את הבחינה של אנוכי השם אלוקיך. כתוב, בגמרא כתוב, מה זה המילה אנוכי? מה זה המילה אנוכי? הגמרא אומרת ראשי תיבות. נוטריקון זה ראשי תיבות. ראשי תיבות בארמית, נתרגם את זה. אנא נפשי כתבית יהבית. ראשי תיבות של המשפט הזה, אנא נפשי כתבית יהבית, ראשי תיבות אנוכי. חז"ל דורשים את הראשי תיבות האלה. שואלים המפרשים, מה הכוונה? מה הכוונה? זה הקדוש ברוך הוא אומר, אנא נפשי כתבית יהבית. אני את נפשי כתבתי נתתי. שואלים המפרשים, מה הכוונה? מה הכוונה אני את נפשי כתבתי נתתי? יש בזה כמה פירושים. אומר רבנו ארי מסביר פירוש מאוד עמוק בזה. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני את הנפש שלי כתבתי בתוך התורה ונתתי את זה לעם ישראל. פירוש הדבר שהתורה שאנחנו קיבלנו מפי הקדוש ברוך הוא, ואחר כך על ידי משה רבנו והצדיקים, הקדוש ברוך הוא מעיד, התורה הזאת שאתם קיבלתם, את נפשי כתבתי ונתתי לכם את זה בתוך התורה. אז שואלים שאלה, מה הכוונה? מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני את נפשי כתבתי ונתתי לכם? מה המשמעות של המילים האלה? ראיתי את אחד המפרשים, רבי צדוק, מסביר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר, שכל דבר תורה אמיתי, אם אומרים את זה בעל פה, וזה דבר תורה אמיתי, אדם לומד חומש, אדם לומד משנה, מדרש, לקוטי מוהר"ן, כתבי הארי, זוהר, לא משנה. מה שאדם לומד, ואם הוא מבין או פחות או יותר, זה לא משנה. עצם העובדה שהוא לומד את זה, אז בתוך האותיות ובתוך המילים של התורה, צריך לדעת, יש כביכול את הנפש של הקדוש ברוך הוא בתוך הדבר הזה. מה זה הנפש של הקדוש ברוך הוא? אומר רבי צדוק, זה אור אין סוף. האור אין סוף של הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה עצמה. כשאנחנו לומדים תורה, אדם לומד פסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא לומד משנה. כל דבר תורה אמיתי שאדם לומד, האדם בלימוד עצמו, הוא מקבל בתוך הלב שלו, בתוך הנפש שלו, הוא מקבל אור אין סוף, את האור של הקדוש ברוך הוא בעצמו. ומה זה אומר? זה אומר שעל ידי, שאדם לומד תורה, הוא מקבל בתוכו כוח גדול מאוד, אור גדול מאוד, שעדיין הוא בעלמה, צריך לגלות אותו, אבל נמצא בתוך האדם כבר אור מאוד גדול, והאור הזה יכול להביא את האדם לידי אחדות, התאחדות ודבקות בקדוש ברוך הוא, רק מעצם האותיות, מעצם המשפטים, מעצם המילים שאדם למד בתוך דברי התורה שלו. אבל האור הזה, הוא נמצא ב... אנחנו מקבלים אותו, הוא נמצא בתוכנו רק בכיסוי. יש עליו כיסוי, הסתרה והעלמה על האור הזה. אומר רבי נחמן, איך אנחנו זוכים להתקשר עם האור שיש בתוך התורה? איך אנחנו זוכים להרגיש ולחבר, להאיר בתוכנו את האור הזה שקיבלנו? אדם עכשיו שמע שיעור תורה, למד חומש, למד הלכה. אז איך האדם זוכה להאיר בתוכו את האור הזה שקיים בתוך מה שהוא למד? אומר רבי נחמן, דבר נפלא מאוד. למדת, קיבלת משהו, תיקח את זה, תתפלל, תתפלל ותתבודד על הדבר הזה. ברגע שאתה מתפלל ומתבודד, התפילה וההתבודדות, אתה זוכה להאיר את האור אין סוף שיש בתוך התורה שלמדת. לכן, על ידי התפילה וההתבודדות, האדם זוכה להרגיש בתוכו את כל האור, את כל מה שהוא למד. אם אדם יכול ללמוד הרבה תורה, אבל אם הוא לא הולך בדרך של תפילה והתבודדות, זה לא יאיר בתוכו מה שהוא למד. לכן אדם יכול ללמוד תורה ולהישאר בחושך, לא להרגיש את זה. לא שלא קיבלת אור, קיבלת אור. אבל כדי להאיר את האור הזה בתוכך, אתה צריך את התפילה וההתבודדות כדי להאיר את האור הזה.
כן.
זה גם כך וגם כך. יכול להיות.
כן.
כן, כן. למשל, אדם עכשיו למד, נניח, משנה, או הלכה, או פרשת שבוע, ועכשיו, ואחר כך, הוא עשה תפילה והתבודדות, בכלל על עניין אחר. כמו שאמרנו קודם, הוא אומר לקדוש ברוך הוא תודה על דברים טובים שהוא נתן לו. בלי שום קשר ללימוד. עצם העובדה שהוא בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הדיבורים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הם מאירים לו, הם מאירים לו את התורה שהוא למד. זה דרך אחת. יש דרך יותר גבוהה מזה, וזה גילה, את הדרך הזאת גילה רבי נחמן, הוא אמר להפוך את התורות לתפילות. את מה שלמדת, תחפש איזושהי נקודה, איך אתה יכול להפוך את הדבר שלמדת, איך אתה יכול להפוך את זה לתפילה לקדוש ברוך הוא. זה יותר גבוה, זה עוד יותר גבוה. אבל לא תמיד אנחנו יכולים להפוך את התורה לתפילה, אז אומר רבי נחמן, גם אם זה לא יהיה קשור, גם אם זה לא יהיה קשור, אז זוכים את זה. מכיוון שרבנו לימד אותנו את הדרך הזאת להפוך מהתורות לתפילות, אני אספר איזה דבר תורה שלפני כמה שבועות מישהו בא והראה לי, אמר לי, אני רוצה להראות לך איזשהו דבר בגמרא. ואמר לי, אתה ברסלבר, אז תהפוך לי את זה לתפילה. אמרתי לו, טוב, תראה, אם השם יזכה אותנו, נוכל להפוך את זה לתפילה, מה טוב. ואז הראה לי בהתחלה הלכה בשולחן ערוך, ואחר כך את המקור של ההלכה, בשולחן ערוך בגמרא. כתוב בהלכות צדקה, בשולחן ערוך, אדם בא לבקש מגבי צדקה, הוא צריך, חסר לו, הוא בא לבקש צדקה. אומר השולחן ערוך, כתוב בשולחן ערוך, הגבי צריך לתת לו לפי הצורך האמיתי של אותו אדם. מה הכוונה? אם האדם, נניח, ככה הוא כתוב בשולחן ערוך, נניח שאדם היה עשיר, והוא היה רגיל לאכול כל יום מעדנים. מה זאת אומרת מעדנים? בצהריים היה אוכל סטייקים הכי יקרים, תפוחי אדמה בתנור, היה רגיל לשתות יין, אבל לא בקבוק של 15 שקל, בקבוק של 300 שקל, הוא רגיל כל יום לאכול בזה, והוא באמת רגיל לזה, באמת, כך הוא היה רגיל שנים. רק מה? עכשיו הוא עני, אין לו. הוא בא לגבי צדקה, אומר, תן לי... אתה אחראי על הצדקה, אתה חייל פה על ארוחות צהריים, תן לי ארוחת צהריים. הגבי צדקה צריך לתת לו, כתוב בשולחן ערוך, לפי מה שאדם רגיל. אם הוא רגיל לאכול כזה סעודה, חייבים לתת לו לפי מה שהוא רגיל. אם אין מספיק כסף, אז אין ברירה, אז אנחנו אנוסים. אבל אם יש כסף בקופת צדקה, צריך לתת לאדם לפי מה שהוא רגיל. ככה כתוב בשולחן ערוך בהלכות צדקה. שואלים המפרשים, מה המקור של ההלכה הזאת? איפה למדנו כזאת הלכה? בדרך כלל אנחנו בכלל לא רגילים לחשוב ככה. אדם אני, מה, היית עשיר? בסדר, אני אתפלל עליך, אבל עכשיו אתה אני, תקבל לפי דרכיו של עניים. יש סיפור, המקור של ההלכה הזה זה סיפור שמופיע בגמרא במסכת כתובות. מספרת הגמרא שיום אחד בא אני לאחד החכמים, אחד החכמים הכי גדולים בגמרא ששמו רובי, ואמר לו, רבי, תן לי לאכול, אני רעב. טוב, רובי בעצמו לא היה עשיר גדול, אז הוא הביא לו מה שהיה לו, הביא לו איזה פרוסת לחם עם עוד איזשהו תוספת ומים. אני אמר לרובי, לא, אני לא מסתפק בזה. אמר לו, אז מה אתה רוצה? אז הוא נתן לו תפריט. אני נתן לרובי תפריט. הוא אומר לו, אני רוצה אווזים צלויים, תפוחי אדמה מעודים ויין ישר עתיק. הגמרא אומרת שרובי הקפיד עליו. הקפיד עליו, אמר לו, מה אתה עני, מה אתה מבקש ממני כזאת סעודה? וגם לא היה לו גם לתת. אמר לו, אבל אני רגיל לזה. אמר, בסדר, אתה רגיל. כשהיית והיה לך אפשרות, אז היה בסדר, כי אז עשית מה שאתה רוצה. היום שאתה עני, אתה בא לבקש צדקה, אז אני אתן לך מה שתתקיים, אבל אני לא יכול לתת לך את מה שהיית רגיל. והוא הקפיד עליו, רובי. תוך כדי שהם מדברים, מספרת הגמרא, שאחותו של רובי באה לבקר אותו. ואחותו של רובי אומרת לו, מספרת לו, אומרת לו, אתה יודע, היום בבוקר, ונזכרתי, שהתפללתי בבוקר, נזכרתי ש-13 שנה לא ראיתי אותך. ופתאום התגעגעתי אליך, ואני באתי, החלטתי שהיום אני בא לבקר אותך. אני רוצה לראות אותך אחרי 13 שנה. ואחר כך חשבתי, מה, אני אבוא, אחרי 13 שנה אני אבוא אליך בידיים ריקות? אמרתי, אני אכין לך סעודה, לכבודך, לכבוד הפגישה שלנו, ואני אביא לך את זה. אמר לה רובה, טוב, תראי לי, מה הבאת לי? היא פתחה את הסל, מה הוא רואה רובה? כל מה שאני ביקש ממנו, אחותו של רובה הביאה לו את זה. דבר לדבר. אומרת הגמרא, אמר רובה, מכאן, שכשאני בא לבקש, באמת צריך לתת לו לפי מה שהוא צריך. אם הוא באמת צריך, ויתר על כן, בשולחן ערוך כתוב, ואם הוא אומר שהוא היה רגיל לסוס ומרכבה ומשרתים שילכו לפניו, צריך לתת לו סוס ומרכבה ומשרתים שילכו לפניו. מה שאדם צריך, צריך להשתדל, אם אפשר, צריך להשתדל לתת לו מה שהיה רגיל. כל זה, זה הגמרא וזה הלכה שנפסקה הלכה למעשה. הוא אמר לי, עכשיו תגיד לי איך עושים איזה תפילה. הוא בדיוק למד את זה בגמרא, אז הוא רצה לעשות מזה תפילה. אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך משהו. אתה יודע, חז"ל והמקובלים אומרים, אתה יודע, לפני שאדם יהודי בא לעולם, אתה יודע איפה הוא היה? הנשמות שלנו, אתה יודע איפה היו? אז הוא אמר, כן, שמעתי. היינו למעלה, בעולמות עליונים, רוחניים. ואמרתי לו, אתה יודע מה עשינו שם בעולמות האלה? הוא אומר, מה זאת אומרת מה עשינו? הקדוש ברוך הוא לימד אותנו תורה באין סוף עונג רוחני, אנחנו היינו לפני שבאנו לעולם הזה. אמרתי לו, ומה קרה שבאנו לעולם הזה? הוא אומר, שכחנו את הכל, באנו לתוך גוף, הכל נשכח, ואנחנו מסתובבים בעולם, ומחפשים שהקדוש ברוך הוא תן לנו קצת חיות ושמחה. אמרתי לו, תראה. זאת אומרת, שלפני שבאנו לעולם, היינו עשירים גדולים מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אין סוף תענוגים, רוחניות, אין סוף אורות עליונים. עכשיו, שבאנו לעולם הזה, מה קרה? נפלנו מבחינה רוחנית מכל הנכסים שלנו. נפלנו לעניות. אמרתי לו, מה כתוב בשולחן ערוך? שצריך לתת לאדם לפי מה שהוא רגיל? אמרתי לו, אנחנו צריכים לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, מחילה, אבא שבשמיים, אתה נותן לי לפעמים קצת ללמוד תורה, קצת שמחה, קצת קדושה, אבל זה לא, אתה לא מקיים את ההלכה. כתוב בשולחן ערוך שאתה חייב לתת לנו לפי מה שאנחנו רגילים. תן לנו לפי מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מסתפקים, אנחנו רוצים לקבל את האורות, את העולמות הכי עליונים. ככה היינו רגילים, ועכשיו נפלנו לעניות, אתה לא נותן לנו. וצריך לדעת כלל גדול. הקדוש ברוך הוא חייב לקיים את מה שכתוב בשולחן ערוך. זה הגמרא אומרת. שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה, אם כתוב את זה בשולחן ערוך, אז אנחנו צריכים לבוא, לכן כדאי לרשום את המקום בשולחן ערוך. שאם יתחילו איזה מלאך יבוא ויקשה קושיות, לא נדע בדיוק איפה זה כתוב, אולי הוא יכול לבלבל אותנו. צריך לכתוב איפה זה כתוב. כתוב בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן ריש נון, הסימן של זה רן, עונר, ריש נון, סעיף א', כתוב שצריך לתת לאדם לפי מה שהוא רגיל. אם מישהו, השולחן ערוך זה ספר כבד, אבל מי שיש לו כוח, שיקח את השולחן ערוך להתבודדות, ילך לשדה, עם שולחן ערוך יורה דעה, יפתח סימן ריש נון, ילמד, צריך לתת לעני לפי זה, להגיד לקדוש ברוך הוא, במחילה, אבא שלי בשמיים, אני לא רוצה להיות חוצפן, אבל אתה חייב לקבל את ההלכה הזאת. זה כתוב, אפילו רובה לא ידע, אתה גילית את זה לרובה. אתה סובבת כאלה סיבות שרוב ידע, ידע שצריך לתת לעני לפי משהו רגיל. אגיד לו, אבא, מכילה, אתה נותן לי, תודה רבה על זה שאתה נותן לי קצת ללמוד תורה, אתה נותן לי קצת חיות, אתה נותן לי לגבי צדקה, ואגיד לו, כבוד הגבי, אני רעב. אז הגבי יביא לו שתי פרוסות לחם עם ביצה. הוא יגיד לו, תודה רבה, הוא יסתפק בזה. הגבי לא צריך לתת לו, אם, לא, אם האדם לא בא ומבקש ואומר מה שחסר לו, הגבי צדקה לא, לא חייב לתת לו. אמרתי לו, זה הבעיה, אף פעם לא באנו ואמרנו את זה לקדוש ברוך הוא. שלא לא חסר לנו קצת. צריך לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה חסר לנו. אתה, כל מה שהיינו רגילים, כל האורות, הדבקות שהיה לנו למעלה, זה חסר לנו. אם אנחנו נגיד את זה לקדוש ברוך הוא, ודאי הוא חייב לתת לנו את זה. כל מה שנתן לנו את זה, לא נתן לנו את זה עד היום, זה רק מסיבה פשוטה, לא ביקשנו את זה ממנו. עכשיו שאני אבקש ממנו, נקבל את זה. יהיה רצון שנזכה לקבל את זה. כן. זה, למעשה, אמרת שתי אפשרויות, נכון? שתי אפשרויות, בוא נקצין אותן. דבר אחד, אדם לא עושה שום דבר. זה צד אחד. הצד השני, שאדם עושה את כל ההשתדלות. והוא בוטח כך, או שהוא בוטח כך, או שהוא בוטח כך. למעשה, שתי הדברים הם אמת. זאת אומרת, שיש, המצבים הם מאוד משתנים. המצבים מאוד מגוונים. לפעמים, המצבים הם מאוד, המצבים של החיים שלנו הם מצבים מאוד מגוונים. לפעמים, באמת הדרך האמיתית היא לא לעשות שום דבר ולחכות שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, ולפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לנו לא, אני רוצה שתפתח בי, אבל אני רוצה גם שאתה תעשה. למה זה כך? יש לזה סיבות מאוד עמוקות בתיקון העולם, שלפעמים צריכים להיות פסיביים לגמרי ורק להאמין בקדוש ברוך הוא, ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שלא, לא נהיה פסיביים ונעשה. זה שתי דרכים בתיקון העולם, אחד זה נקרא הדרך של יוסף, אחד זה נקרא הדרך של דוד. זה משיח בן יוסף וזה משיח בן דוד. מה אצלנו בחיים, מה קורה אצלנו בהלכה למעשה? אנחנו, לפעמים אנחנו במצבים כאלה, לפעמים אנחנו במצבים כאלה. איך האדם יכול לדעת באיזה מצב הוא נמצא? איך האדם יכול לדעת? כשאדם נוהג ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, לאט לאט הוא לומד לזהות בתוכו רמזים שהקדוש ברוך הוא רומז לו בתוך הלב. הלב של האדם למעשה זה כמו המקום שבו הוא מקבל מיילים. הקדוש ברוך הוא שולח לו מיילים. והמיילים הם בתחושות בתוך הלב של האדם. צריך להתרגל, להכיר את זה. התוכנה של המחשב הזה בלב היא קצת מורכבת. אז צריך להתרגל לדעת איך לפעול איתה נכון, שלא ניטה בזה. אבל זה אפשרי. ואז לאט לאט האדם לומד לזהות באיזה דרך הוא צריך ללכת. עד כמה הוא צריך להשתדל, עד כמה הוא צריך לוותר על ההשתדלות ולשבת פסיבי. אחד היסודות לדעת מה הקדוש ברוך הוא מרמז לי בתוך הלב, אחד היסודות, זה לפי הרגשת השמחה של האדם. פירוש הדבר שאדם כך, למשל יש איזה מצב, ואדם לא יודע כמה השתדלות הוא צריך לעשות בדבר הזה. הוא אומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, ואני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה איזה מידה של השתדלות. אני לא יודע בדיוק כמה הוא רוצה. אולי לא, הוא רוצה אפס השתדלות, אולי הוא רוצה 100% של השתדלות. אני לא יודע בדיוק. ובין זה לבין זה יש את כל האפשרויות. אז כשאדם רגיל ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, אז הוא יתחיל ללכת באיזשהו מהלך, ואז הלב של האדם, התחושות הפנימיות שיש בלב של האדם, הם יובילו אותו בכמה הוא צריך להשתדל בדבר הזה. לפי מה? ברגע שהוא יעשה יותר מדי, או פחות מדי ממה שצריך, הוא ירגיש את זה בלב, הוא ירגיש איזה חוסר שמחה בלב. הוא ירגיש פתאום משהו לא נוח לו, משהו לא טוב לו בתוך הלב. ואז מזה, מההרגשה הלא טובה, הוא יבין שהוא צריך לשנות פה משהו. הצדיקים היו מחכים במצבים כאלה, מחכים לראות, לקבל את האיתות של הקדוש ברוך הוא. עד כמה להשתדל, עד כמה יותר להשתדל או פחות להשתדל. והשמחה נתת, כתוב בפסוק, נתת שמחה בליבי, או לישרי לב שמחה. השמחה בלב זה נתת, זה מה? זה כמו אותות, זה מאותת לנו בלב עד כמה אנחנו צריכים לעשות השתדלות. אם האדם, למשל, האדם צריך עכשיו איזה ישועה בפרנסה, נניח. ועכשיו הוא רואה שאם הוא הולך לבית כנסת, מתחיל לקרוא תהילים, הוא נמצא בעננים, הוא שמח, אין שום בעיה, והוא לא אכפת לו, הוא אומר, אני יודע שהכל יסתדר, ולא אכפת לי שום דבר. אם האדם בכזאת שלמות של שמחה, אתה לא צריך לעשות שום דבר. לך תגיד תהילים, לך תלמד תורה, לך תשיר שירים לקדוש ברוך הוא, באמת הכל יגיע אליך. אבל אנחנו צריכים לבדוק. נניח שאנחנו צריכים היום, או בוא נגיד בזמן הקרוב, אנחנו צריכים איזשהו סכום מסוים, או איזו עשייה מסוימת. ואם אנחנו נלך עכשיו להגיד תהילים, להתבודד, לקחת גיטרה ולהשאיר ניגונים לקדוש ברוך הוא, האם נרגיש שמחה שלמה בלב? אם כן, מותר לנו לעשות את זה. אם לא, תדע לך, אתה צריך לעשות איזושהי השתדלות. הלב של האדם זה המדריך שלנו, זה המורה דרך שלנו. לכן צדיקים גדולים באמת לא היו עושים השתדלות. יש סיפור ידוע עם הבעל שם טוב, שערב פסח הם היו באיסטנבול, זה בנסיעה לארץ ישראל. ערב פסח הם הגיעו לאיסטנבול, לא היה להם שום דבר, הוא היה עם הבת שלו, עודל. לא היה להם שום דבר לליל הסדר. אבל השם טוב הלך להתפלל שחרית, ואחר כך הגבאי שייתו סיפר שהוא התפלל שחרית, ישב בבית כנסת, תלית ותפילין ולמד. הוא לא יודע מאיפה יהיה לו מצות ויין, ולא היה כלום, לא היה להם כסף, לא היה להם כלום. והבעל שם טוב, זה כאילו כבר, הוא היה בשמחה ובביטחון בקדוש ברוך הוא, כאילו עכשיו 10 משרתים כבר הכינו לו את כל הליל סדר. בכזה ביטחון הוא היה. אם יש כזה ביטחון, אתה יכול לשבת וללמוד תורה, אתה יכול להתפלל, אין שום בעיה. אז זה האיתות הפנימי. האיתות הפנימי זה, אבל כדי לא לטעות בזה, כי אפשר לטעות בהרגשות של הלב, כדי לא לטעות, ככל שאדם יותר רגיל ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, הוא יותר לומד להכיר ולא לטעות באיתותים הפנימיים האלה.